שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הכוזרי, ואנחנו במאמר שני, ואנחנו הייתי אומר ככה, בסוף פסקה י' ד'. פסקה י' ד' עסקה במעלתה של ארץ ישראל, ואיזושהי רציונליזציה של הרעיון. זאת אומרת, ארץ ישראל היא ארץ עם מעלה עצומה, וצריך לברר מה המקור של המעלה הזאת. אז במקביל, זה משהו שדומה, מקביל לעניינים הטבעיים. בעניינים הטבעיים מצאנו שיש ארצות, אקלימים, שמתאימים לגדל סוג מסוים של צומח, של בעלי חיים, של בני אדם, של תרבות וכדומה. ברור שלמשל יוון, איך שהיא בנויה מבחינה גיאוגרפית, בהכרח יצרה אומה של יורדי ים. בגלל שיש הרבה מפרצים, הרבה מגע עם הים וכדומה. לעומת זה, קשה מאוד להניח שבטיבט תתפתח תרבות של ימאות, כיוון שאין שם ים. אז ברור, כשם שמצאנו בתחום הטבעי, מצאנו התאמות שונות לפי המקומות, אז יש גם בעניין הרוחני, האלוהי, אפשר לדבר על ארץ אלוהית לעומת ארצות אחרות. אפשר לומר שאומנם כל הארצות הן אלוהיות מבחינה זו שהבורא ברא אותם, הקדוש ברוך הוא נוכח בכללות עולמו, אבל יש מקום שבו הדבר הזה מורגש יותר, ניכר יותר, וזה ארץ ישראל.
למרות
שהיא מונחת
על פס
ארוך
של ים התיכון.
בדיוק, היא מונחת, מבחינה גיאוגרפית, ארץ ישראל מונחת גם על הים התיכון, גם על השבר הסורי-אפריקאי, גם על נקודת המגע בין הפלטות השונות של תנודת היבשות, גם על נקודת המפגש בין התרבויות השונות, אפריקה, אירופה, אסיה. בקיצור, אנחנו ממש מנקודה מרכזית, מהרבה מאוד בחינות. ובכן, כאן אני השארתי בכוונה את הפסקה האחרונה של י' ד', ולא למדנו אותה בשבוע שעבר, בגלל שהיא כמעט נושא בפני עצמו. כאן יש, אפשר לומר, התבוננות מיוחדת באבולוציה. אמנם המושג של אבולוציה לא היה מוכר לרבי יהודה הלוי, הוא לא ידע מה זה אבולוציה, אבל הוא ידע מה זה התפתחות היסטורית. והשאלה היא, מה גורם להתפתחות ההיסטורית? יש בזה שתי שיטות עיקריות שמעניינות אותנו כאן, השיטה של ברגסון והשיטה של הרב קוק. ברגסון, הפילוסוף הצרפתי ממוצא יהודי, דיבר על מה שנקרא דחף חיוני, או בערבית אלן ויטל. ומה הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר שהעולם דומה לחץ שירו אותו. מתי נורא החץ? החץ נורא בראשית ההוויה, בראשית הבריאה. ומאז הוא הולך ומתקדם. ואז אנחנו יכולים לראות שיש בעולם התפתחות באמת, התפתחות מעולם בלתי מאורגן, ארפילית. לאט לאט זה נעשה גלקסיות, ומשם למערכת השמש, ומשם לכדור הארץ. ואחר כך העידנים הגיאולוגיים והעידנים הפלאונטולוגיים, הפרה-היסטוריים, מדע ההיסטוריה וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שיש התפתחות בעולם, שנחקרה בין היתר גם על ידי חכמי הביולוגיה, דרווין ודומיו. ומה שאנחנו רואים זה שהעולם הולך ומתקדם. יש איזה מין תנועת חיים אדירה שעוברת דרך ההוויה. נשאלת השאלה, מה המקור של התנועה הזאת? אז ברגסון אומר, יש כאן דחף חיוני. המשל, כפי שאמרנו, משל החץ. החץ נורא. רק השאלה היא, מי ירע? להגיד אלוהים, אפשר להגיד אלוהים. זה, ברגסון לא חשב שזה מילה לא בסדר. אבל העיקרון הוא שיש חץ התחלתי. אבל השאלה האמיתית היא, לאן? לאן החץ הזה רוצה להגיע? לברגסון אין תשובה. אין לו תשובה על זה. הרב קוק אומר שזה העיוורון המצוי במשנתם של המעפילים המודרניים. המעפילים המודרניים, הוא מתכוון לברגסון. גם כתב את זה בסוגריים. כלומר, המעפילים המודרניים סבורים, כך אומר הרב קוק, שהעולם הולך ומתקדם רק בלי לדעת לאן. אין עיניים. זה אפשר, זה דומה קצת, יש פילוסוף אחר שדיבר על זה, שמו היה שופנאואר. הוא דיבר על העולם כרצון, אבל רצון עיוור, שלא יודע לאן הוא מגיע. בזוהר, הרעיון הזה כבר מופיע לראשונה, בתיקוני הזוהר, זה נקרא התנין העיוור. תנין, תנועת חיים, כלומר העולם דומה לאיזה מין אוקיינוס גדול של חיות, יש בתוכו תנועה, תנין, אבל התנין הזה אין לו עיניים, הוא לא יודע לאן הוא מתקדם. התפיסה ההפוכה מזו של ברגסון, היא זו של הרב קוק, שמדבר על כך שמה שדוחף את החץ זה לא היריעה שהייתה בהתחלה, אלא המטרה. המטרה היא מגנטית והיא מושכת את החץ אליה. כן? כלומר, יודעים כבר לאן רוצים להגיע. המטרה הזאת קוראים לה, בשפה המדרשית, שמו של משיח, שנברא לפני בריאת העולם. כלומר, לריבונו שלם יש מגיד מראשית אחרית, יש לו לאן להגיע, אולי אנחנו לא תופסים בדיוק לאן זה מגיע, אבל ריבונו של עולם יודע לאן הוא רוצה שהחץ הזה יגיע. ויוצא שעיקר, הכוח העיקרי במציאות, איננו זיכרון העבר, אלא ציפיית העתיד. העתיד מושך אותנו אליו. זה הרעיון של הרב קוק. הרעיון של הרב קוק נמצא במידה מסוימת גם בפסקה הזאת שאנחנו קוראים כאן בספר הכוזרי, כפי שהיא סומנה כאן, בכישרון רב. הבה נראה. כי העניין האלוהי, כן, כדי להבין את הפסקה אני רוצה רק להזכיר, שיש לפי רבי יהודה הלוי, מה שנקרא העניין הטבעי, העניין הנפשי, העניין השכלי והעניין האלוהי. כן, העניין, מה שהוא קורא בשם עניין, העניין הטבעי שייך לצמחים. כלומר, זה חיות שמופיעה בדומם והופכת להיות צומח. העניין הנפשי מיוחד לבעלי חיים. העניין השכלי מיוחד לבני אדם. העניין האלוהי מיוחד לעם ישראל, לנביאים. הבה נראה כיצד העולם מתפתח. הרי עם ישראל לא הופיע בראשית הבריאה. בראשית הבריאה היו רק אבנים ואפר. אחר כך הופיע הצומח, אחרי זה הופיע בעל חיים, אחרי זה הופיע האדם, אחר כך הופיע עם ישראל. מה הגורם הדוחף? שוב, אנחנו נפגשים פה במחלוקת בין ברגסון לבין הרב קוק. מה אומר על זה רבי יהודה הלוי? כי העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו. כלומר, העניין האלוהי הוא כמו מטוס שמחכה לאישור נחיתה. האם יש מקום פנוי לנחות בו? העניין האלוהי מחפש אישור נחיתה בקרב הנביאים. והוא מחכה שיהיו נביאים למטה. הוא בעצם גורם לזה שיש נביאים. העניין האלוהי הוא בסטנדביי. והוא מייצר לו את הנביאים החסרים לו. יש ביטוי בביולוגיה, הפונקציה יוצרת את האיבר. כן? יש ביטוי כזה, שאתה צריך איזושהי פונקציה, אז האיבר נוצר. למשל, צריך לראות, לכן יש עיניים. כן? זה לא שבמקרה העיניים נוצרו, אלא יש צורך לראות. אז הטבע עושה מה שצריך כדי שיהיו עיניים. קוראים לזה חשיבה טליאולוגית. מה זה טליאולוגית? על פי האחרית. לא תיאולוגית, אלא טליאולוגית. כלומר, הטלוס, לפי האחרית. אז זה מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. העניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו, כגון הנביאים והחסידים, לחול בו ולהיות לו לאלוהים. כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומידותיו לידי שיווי כגון הפילוסופים, לחול עליו בשלמות. וכשם, אז אתם רואים שגם השכל מחכה שיבצרו פילוסופים בעולם. כן? מיליון שנים חיכה השכל עד שהגיע סוקרטס. וכן, שהנפש עומדת ומצפה למי שהושלמו כוחותיו הטבעיים, שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר, גון בעלי חיים, לחול עליו. כן, כלומר, החיות חיכתה שסוף סוף יעברו חתולים לעולם, הגיעו חתולים, הנפש מרוצה, יש לה במי לחול. וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכויות שהגיע לידי שיווי, לחול עליו, למען להיות מזג זה, לצמח. כן? כלומר, יש פה תפיסה אבולוציונית מאוד מיוחדת של רבי יהודה הלוי. אמנם יש תהליכים התפתחותיים במציאות שמהדומם מביאים אל הצומח, מהצומח אל החי, מהחי אל האדם ומהאדם לנביאים. אבל אפשר לומר שכל זה מוכתב מראש על ידי המטרה. כאילו, יש איזה מחסנית של עניינים, העניין הטבעי, העניין הנפשי, השכלי והאלוהי, והעניינים האלה מצפים להופעה. כן? אולי בגלל זה קוראים גם לשידוכים עניונים. כן, מי שמכיר את השפה הזאת. טוב. בצדק כאן אומר הכוזרי בפסקת הדבר, הנה הצעת לפניי בכללים מועטים תמצית חוכמה שלמה. כן? כלומר, באמת צריך, אפשר לכתוב על זה ספרים, אנציקלופדיות. מסביב לשאלה הזאת, כיצד לתפוס את ההתפתחות בתוך העולם. זה מה שנקרא שם החיות העולמית. אמנם הדברים צריכים פירוט, אך אין זה אינו, אך זה אינו מענייננו לפי שעה. ועוד אשוב לשאולך על כך בהגיענו לפרשת החוכמה. מה זה בהגיענו לפרשת החוכמה? הכוונה למאמר רביעי. מאמר רביעי שם, וגם במאמר חמישי, אז ייכנסו העניינים האלה שהוזכרו כאן ליותר פירוט. אולם, אגב, זה מוכיח שהכוזרי כבר יודע איך הספר בנוי, מעניין. אולם, כעת, המשכנה בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. אתם רואים עד כמה שרבי יהודה לוי מאוהב בארץ ישראל. הוא לא מפסיק כמעט לדבר על המעלה של ארץ ישראל. אז הווה נתענג במעלותיה של ארץ ישראל, מדריך תיירות. אמר רחבה, הארץ הזאת, הנועדת להישרת כל העולם, הוכנו כלחלה לשבטי בני ישראל, מאז נפלגו הלשונות. טוב, המשפט הזה צריך ברור, הוא לכאורה סותר את עצמו. מה נאמר כאן? הארץ הזאת, הנועדת, מה התפקיד של ארץ ישראל? להישרת כל העולם. אז למי היא צריכה להינתן? לכל העולם. זאת הטענה של התביעה לקוסמופוליטיות בירושלים. זה יותר מדי שייך לאנושות כולה כדי להשאיר את זה בידי היהודים. אין? לכאורה, זה מה שמתבקש. מעצם האמירה שהארץ הזאת נועדה להישרת כל העולם, אז תיתן אותה לכל העולם. יש אפילו מדרש שאומר שיש מכל ארץ חתיכת אדמה, פס של אדמה שמגיע עד ירושלים. ושלמה ידע לזהות כל חלקה וחלקה, וידע איפה אפשר לנטוע פלפלים. הפלפל, כידוע, לא גדל באקלים של ארץ ישראל, לא מדובר על הפלפל האדום הגמבה, מדובר על הפלפל השחור. הוא גדל בהודו. אבל מהודו יש איזה פס קטן של אדמה שמגיע עד הגינה של שלמה, ושלמה ידע לזהות בדיוק את המקום הזה, ושם הוא נטע פלפלים. ככה אומר התלמוד, לא אומר המדרש, סליחה. אבל יוצא לפי זה שארץ ישראל כוללת בתוכה באמת משהו כלל אנושי, קוסמופוליטי ממש. ולכן התביעה היא, ארץ ישראל זה לא שייך ליהודים, זה שייך לעולם כולו, או לפחות ירושלים. אבל התשובה היא, תראו בעצם רבי יהודה הלוי לא מתבלבל מזה, אומר, הארץ הזאת הנועדת להישרת כל העולם, הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות. כלומר, זה שלנו בגלל שאנחנו כנראה האומה היחידה שהיא באמת אוניברסלית. אם אתה תיתן את האומה הזו, את הארץ הזאת לאונסקו, מה הם יעשו מזה? יעשו מזה מוזיאון. זה יהיה מאוד תיירותי. כן, אנשים יוכלו להסתובב בין כיפת הסלע, הכותל המערבי, כנסיית הקבר, מוזיאון ישראל, ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא יהיה חי, זה רק יהיה מעניין. ואילו אם עם ישראל מחזיק ירושלים, אז הוא יכול על ידי אחיזתו בארץ הזאת למלא את תפקידו האוניברסלי. איפה מצאנו שעם ישראל הוא עם אוניברסלי? אתם זוכרים בוודאי שאבותינו כשירדו למצרים היו 70 נפש. ומדוע 70 נפש? כנגד 70 אומות העולם. כלומר, יש 70 אופנים להיות יהודי כנגד 70 האופנים להיות אדם. זאת אומרת שיש בתוכנו הפוטנציאל של כל האומות כולה. שמתם לב אולי שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. יש באמת. יש יהודים בצרפת, ברוסיה, באמריקה, בתימן, במרוקו, בסין, באיטליה וכו'. אבל בארץ אין יהודים. יש צרפתים, רוסים, אמריקאים וכו'. כן? אשכנזים, ספרדים. כלומר, אנשים מזוהים מבחינה עדתית, מבחינה מגזרית, על פי הרושם שהותירה בהם הגלות של אבותיהם. במילים אחרות, אנחנו, כפי שאומר יחזקאל הנביא, עם, איזה ארץ מאוספת מגויים. כן? כלומר, זה ככה בנבואה על גוג ומגוג, מדבר על יחזקאל, על עם ישראל באחרית הימים, כעם או כארץ, מאוסף מגויים. זאת אומרת שהוא כמה גויים ביחד, 70 אומות זה עם ישראל. יש ביטוי כזה שאנחנו אומרים בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים. המשמעות העמוקה של בחר בנו מכל העמים, שהוא לקח מכל עם קצת ועשה מזה עם ישראל. קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, בסוף זה עם ישראל. עכשיו תגידו לי, הרעיונות שלך הם יפים, אולי אפילו מדרשיים, אבל האם אתה בטוח שזה פשוטו של מקרא? התשובה היא, כן. לא אני דרשתי את הדרשה הזאת, וגם לא המדרשים דרשו את המדרש הזה. מי שדרש את זה, אינו פחות מאשר משה רבנו בעצמו. מה הוא אמר? באנחל עליון גויים, באפרידו, הנה אתם רואים פה המשפט מודפס, כמו שנאמר, באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. כלומר, מה אומר לך משה רבנו בעצמו? זה שיש 70 אומות, הן יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, לפי המספר של בני ישראל שהוא 70. אגב, אני לא יכול להתאפק מלבקר בזה מאמר אקדמי שקראתי פעם, שטוען שהביטוי למספר בני ישראל הוא טעות, טעות סופר. מדוע? בגלל שמצאו בגניזה, בקומרן, מצאו קטע קטן, חתיכת קלף, מספר דברים. כן, מצאו חתיכה של ספר דברים במגילות הגנוזות, ושם הנוסח זה יצב גבולות עמים למספר בני אל, לא בני ישראל. טוענים המחקרים שזה הנוסח המקורי, מספר בני אל. אל הוא השם של ראש הפנתיאון הכנעני העתיק, ובני אל הם המלאכים שסובבים את האל ההוא. ואחר כך המחבר המקראי הוא רצה למחוק את היסוד האלילי, ובמקום בני אל אמר בני ישראל. עד כאן דברי פי האתון במאמר. עכשיו, צריך להבין למה זה לא נכון. כן? הרי אני רק רוצה לציין שזה גם הנוסח, הגרסה של נוסח ה-70. תרגום ה-70 אומר בני אל. אבל ברור שהנוסח הנכון הוא שלנו. מדוע? בגלל המשך הפסוק. מה אומר הפסוק בהמשך? כי חלק השם עמו יעקב, חבל נחלתו. אם לא, אין לזה שום קשר למספר בני אל. דווקא בני ישראל זה המתבקש כאן. אז למה מצאו את זה בגניזה? פשוט, הסופר לפעמים טועה, אז גונזים את מה שהוא כתב, זה הכל. טוב, אז על כל פנים בואו נחזור לנושא שלנו. ארץ ישראל היא ארץ אוניברסלית, ולכן היא ניתנת דווקא לאומה שיש לה סגולה כזאת של תיקון העולם כולו. אף אברהם, עכשיו עד כאן המעלה הראשונה, המעלה השנייה, אף אברהם לא הוכשר להידבק בעניין האלוהי ולכרות האלוה עמו ברית, אמנה, היא ברית בין הבתרים, כי אם אחרי אשר הגיע לארץ הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לכרות ברית עם אברהם, הוא לא עשה את זה בחוץ לארץ. הוא אומר, תבוא לכאן, פה נדבר איתך. פה הוא הגיע, עשה ברית בין הבתרים. אגב, איפה זה נעשה? בתורה לא כתוב איפה נעשתה הברית. אבל יש מסורת שזה נעשה בהר דוב, ליד קלעת נמרוד, לאחת הפסגות של החרמון. כן? על גבול לבנון, סוריה. פעם בשנה, לקראת פרשת לך לך, יש בהבטחה כבדה של צהל, יש טקס שנעשה שם, זכר לברית בין הבתרים. במקום הזה, היית שם, יפה. עכשיו, רק מעניין, למה ברית בין הבתרים נעשתה שם? ההסבר הוא פשוט מאוד. לא, ההסבר הוא פשוט מאוד. כי זה בדיוק אמצע הארץ. בין נהר מצרים לנהר פרת, אתם פשוט תמדדו, תחלקו לשניים, תמצאו את הר דוב. פשוט מאוד. כלומר, אם כבר אתה עושה ברית על הארץ, ברור שהברית הזאת תעשה בנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית, החרמון. בסדר? אגב, זה גם מבחינה אסתטית, זה מאוד יפה, שמרכז הארץ יהיה המקום הגבוה גם. זה הכי גבוה. אז בואו נחזור לנושא, כן? אף אברהם לא הוכשר להידבק בעניין האלוהי, ולכרות האלוה עמו ברית אמנה, היא ברית מן הבתרים, כי מאחרי אשר הגיע לארץ הזאת. מה תאמר איפה? לעם הסגולה, אשר זכה לשם עם השם, בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם. אומרים בתפילת מנחה, אתה אחד, בשמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. באיזה ארץ מדובר? לפי ספר הזוהר, מדובר על ארץ ישראל. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אומר הזוהר, בארץ אינון חד, ולאו אינהו בלחודיים. כלומר, בארץ הם אחד, ולא כשהם לעצמם. כלומר, הארץ הופכת אותנו להיות עם אחד, שמגלה את האחדות האלוהית. כן? זכה לשם עם השם, בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם. ומה תאמר למועדי העם הזה? כן? הרי אם יש קדושת המקום, חייבת להיות גם קדושת הזמן. אשר ניתנו לו מאת האלוה בעצמו. כן? איך אני יודע שהיום הזה זה יום שבו צריך לחגוג? אם זה היה החלטה של ועדה שלנו, זה משהו אנושי. לא כחגים אשר יקבע לו ציבור לפי הסכם, או על פי חוכמת הכוכבים, או חוכמה אחרת. קוריוז. הודו, כשהכריזה על עצמאותה, דחתה את הכרזת העצמאות ביום אחד, כי האסטרולוגים אמרו שהיום ההוא לא מתאים. כלומר, זאת המדינה היחידה בעולם שדחתה את הכרזת עצמאותה ביום אחד בגלל שיקולים של אסטרולוגיה. מעניין. על כל פנים, לא כחגים אשר יקבע לו ציבור לפי הסכם או על פי חוכמת הכוכבים או חוכמה אחרת, אשר על כן נקראו חגי העם הזה מועדי השם. מה פירוש המילה מועד אגב? לא, זמן. פגישה, יפה מאוד, מפגש. כן? בית מועד, מקום שמתוועדים בו. מועדי השם, זמנים שבהם פוגשים את השם. כן? מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם, אליהם מועדיי. מה זה מועדיי? המועדים, הזמנים שבהם אני רוצה להיפגש עמכם. אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? מקום שבו נפגשים, ונועדתי לך שם. יצוין אגב שהמילה זמן לא כתובה בתורה. תחפשו את המילה זמן בתורה, לא תמצאו. זו מילה מאוחרת, מופיעה אמנם בתנ"ך, אבל בספרים המאוחרים, זה בעצם בא מארמית. זה בא מארמית, זמנה. כן, זמנה. אבל המילה זמן היא מילה ארמית, אמנם נמצאת במגילת אסתר, למשל לעשות את ימי הפורים האלה, בזמניהם, כן? קורבן העצים, לעתים מזומנות, כך תראו בנחמיה. המילה, או בספר קהלת, לכל, זמן ועת ככל חפץ אחת השמיים. אם כי המילה זמן בקהלת לא ברור שפירושה זמן, אלא פירושה הזמנה, הכל מוזמן. כן? והזמן עצמו נקרא עת או מועד. כלומר, המושגים שהם כל כך פשוטים לנו, לא פשוטים בכלל, בימי קדם. אבל כל פנים, מועדי השם, זה מוסיף קדושה מיוחדת באומה הזאת, כשהאומה הזאת יושבת בארצה, ומועדיה הם מועדי השם, והמועדים האלה שמר העם על מצוות טהרה, מה שאנחנו היום לא יכולים, יש לנו טומאת מת, ועל תפילות, ועל עוד עבודות ומעשים, אשר אף הם נקבע שיעורם את האלוה. על כן, נודעו בשם מלאכת השם ועבודת השם. אמר הכוזרי, אכן עם הנוהג מנהג כזה ראוי להיגלות בקרבו כבוד השם. טוב, אז יש לנו פה הרבה מעלות של ארץ ישראל, ואנחנו עכשיו דיברנו על, בעצם על שלוש מעלות. מעלת האומה, זה במאמר ראשון, מעלת הארץ, זה מה שלמדנו עכשיו, והתחלנו לדבר על מעלת הזמן. קצת עכשיו על מועדי השם. עכשיו, מה שרבי יהודה לוי יעשה עכשיו, הוא יחבר בין שלושתם. יש חיבור נסתר בין קדושת הזמן לקדושת המקום וקדושת האדם. דוגמה לדבר, יש לנו לוח שנה. לוח השנה היום נקבע על ידי החשבון, אבל בימי קדם נקבע על פי הראייה. בין כך ובין כך, למי יש סמכות לקבוע את כללי הלוח? יש לזה הרבה השלכות. כי לפי הלוח, אם אני אוכל חמץ, אז השאלה אם אני חייב קרת או לא. תלוי באיזה יום אכלתי. אם אני אכלתי, אם זה יום הכיפורים או לא יום הכיפורים. כלומר, יש השלכות חמורות ללוח השנה, בדינים דאורייתא, נוגעים גם לעתיד הנפש. אז נשאלת השאלה, למי יש סמכות כזאת? אומר הרמב״ם, גם בהלכות קידוש החודש, אבל בעריכות מיוחדת בספר המצוות, עשה קופנון ג', רק יושבי ארץ ישראל רשאים לקבוע את הלוח. והרמב״ם אומר שאם יעדרו חס ושלום ישראל מארץ ישראל, אז לא יועילנו חשבוננו זה בשום אופן, כי מציון תצא תורה. כלומר, לפי הרמב״ם, יש מחלוקת אומנם בדבר הזה, אבל הרמב״ם מאוד מאוד ברור, ארץ ישראל היא הקובעת את קדושת הזמן. זה דבר מוזר, שהמקום, שיש לה מקום השלכה על הזמן. אומר על זה הרמב״ם, שיש כאן עיקר מעיקרי האמונה, לא ישיגהו ולא יבינהו, כי אם מי שדעתו עמוקה. אז קודם כל יוצא לפי זה שקדושת ארץ ישראל, לפי הרמב״ם, זה מעיקרי האמונה. יש לי בעיה. הרמב״ם אמר לנו שיש 13 עיקרים, והוא לא מנע את זה שם. יוצא שיש 14 עיקרים. אלא, הרמב״ם מונה כעיקרים דברים שאנשים בעלי דעת פשוטה יכולים להבין. קדושת המקום והזמן זה דברים עמוקים, לכן הוא לא כותב את זה ב-13 עיקרים המחייבים את כל ישראל. אבל בספר המצוות אומר לך, דע לך שזה עיקר מעיקרי האמונה, לא ישכילהו ולא יבינהו, כי מי שדעתו עמוקה. והוא הרעיון שיש קשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום. ואולי הוא מתכוון גם שצריך גם ידיעות באסטרונומיה להבין מה זה קו התאריך וכדומה. עוד הערה שהרמב״ם מאיר שם, והיא, כשהוא אומר, שאם יעדרו בני ישראל מארץ ישראל, לא יועילנו החשבון, הוא מוסיף בהערה, חלילה לאל מעשות זאת. כלומר, שהקדוש ברוך הוא לא יעיז. למה שלא יעיז? שהרי הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. מסיק החתם סופר, מדברי הרמב״ם האלה, שלפי הרמב״ם, אם לא יהיו יהודים בארץ בכלל, זה כיליון האומה. כלומר, גם אם יהיה מיליארד יהודים בחוץ לארץ, אבל אין יהודים בארץ, כבר אין עם ישראל. ממילא, לא רק שאין לוח, וגם אין תורה, אין כלום, נגמר. ברוך השם, מעולם לא קרה המצב הזה, תמיד היו מבני ישראל בארץ ישראל, גם במצבים מאוד קשים, לפעמים מעטים מאוד, אבל תמיד היה. אז אם כן, אומר הרמב״ם, יש קשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום, קדם לו בעניין הזה רבי יהודה הלוי. בפסקה י"ח. אמר החבר, הינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות. כמו שנאמר, שבת הארץ, ושבתה הארץ שבת לשם. זה מעניין, היה אחד מהאדמו"רים, שכחתי אם זה היה, שבערב ראש השנה של שמיטה היה יוצא אל השדה כדי להגיד גוד שבס לאדמה. גוד שבס לאדמה. כן. זאת אומרת, יש שבת של הארץ, כמו שלנו יש שבת כל שבע ימים, יש לאדמה שבת כל שבע שנים. זאת אומרת שיש יחס בין הארץ לבין הזמן. ולכן לא הותר לנו למכור כל נחלה בארץ הזאת לצמיתות. כי כה אמר האלוה, כי לי הארץ. אז של מי הארץ? תמיד אומרים, ארץ ישראל שייכת... מה, זה לא נכון. ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל. אם הייתה שייכת לעם ישראל, עם ישראל היה יכול לעשות מזה מה שהוא רוצה, למכור, לתת, למסור. אבל זה לא שלו. ארץ ישראל שייכת לאלוהי ישראל. לכן אתה לא יכול למכור. זה לא שלך. של שום ממשלה, של שום דור. כי לי הארץ. ודע. עכשיו יש פה משפט שיסבך אותנו מאוד. כי מועדי השם ושבתות השם תלויים אך ורק בנחלת השם. מה הוא אומר כאן? שבת? תלוי בארץ. מה? איך זה תלוי בארץ? יש, וזה בתחום הקבלה קצת, אבל יש לרבי משה קורדוברו הרמק, מגדולי המקובלים שלפני הארי, הוא אומר שכל הכוונות של חכמי הקבלה, שמבדילות בין כוונות של שבת לכוונות של יום חול, אין להם שום משמעות בחוץ לארץ. כי הזמן בחוץ לארץ הוא לא הזמן של ארץ ישראל, והכל נמדד לפי הזמן הארץ ישראלי. עד כאן דברי הרמק. בספר שיעור קומה. הדבר הזה הבהיל מאוד את אחד מחכמי בבל בבגדד, הלא הוא הבן איש חי. בספר רב פעלים הוא אומר, איך הרמק כותב דבר כזה? כי אם זה נכון מה שהוא אומר, אז כל הכוונות שאנחנו מכוונים פה בבגדד זה לא שווה כלום. איך זה יכול להיות? אלא נראה לי שכתב הרב דבר זה מדעתו. טוב, אני רואה שגם פה רב יהודה לוי אומר את זה, לא רק מדעתו של הרמק. אז זה בעיה, יוצא לפי זה שקבלה בחוץ לארץ, זה לא... טוב, אמר הכוזרי. כאן באה השאלה האסטרונומית כמעט. האם אין ארץ סין, המקום אשר על פיו נקבע תחילת כל יום? דיותה ראשית המזרח לכאורה לחלק המיושב של העולם. כלומר, אתה אומר לי, שבת זה מתחיל, זה תלוי בארץ ישראל. אבל זה לא נכון. השבת, לפני שהיא נכנסה בארץ, נכנסה לפני כן בעיראק. ולפני שהיא נכנסה בעיראק, נכנסה בפרס. ולפני כן באפגניסטן, ולפני כן בהודו, ולפני כן בטיבט, ולפני כן בסין. כלומר, השבת התחילה מהחוף המזרחי של העולם המיושב. שם מתחילה השבת. אז מה אתה מספר לי שהשבת תלויה בארץ ישראל? לא נכון. השבת מתחילה לפני כן. ומה מעבר לזה? מעבר לזה אין כלום. כלומר, בימי רבי יהודה הלוי, לא ידעו על יישוב של בני אדם באוקיינוס השקט. לא הכירו את זה. אבל אמרו, סין, זה הגבול. מה המרחק בין סין, בין החוף המזרחי של סין, לבין ארץ ישראל? רבע כדור. כלומר, שש שעות הפרש יש בין הזמן של ירושלים לזמן של החוף המזרחי של סין. יוצא לפי זה שהשבת מקדימה את ארץ ישראל בשש שעות. אז מה אתה אומר לי שארץ ישראל היא ההתחלה של השבתות? וכאן מתחילה פסקה כף. נא להכיר, פסקה כף. ארוך, לא? הנה. בואו נספור כמה עמודים זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. כן? 9 עמודים כדי לדבר על סין. עכשיו, מה הוא... מה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו, וזה קצת מסובך, זה דורש קצת הבנה מתמטית, אבל לא נורא, בגיאומטריה, זה מושג מודרני של קו התאריך הבינלאומי. אחד הדברים ששמו לב בדורות האחרונים, שמכיוון שכדור הארץ עגול, אז חייבים לקבוע איזשהו מקום שבו מתחיל יום ונגמר היום. הוועדה הבינלאומית קבעה מה שנקרא קו התאריך הבינלאומי, שנמצא 180 מעלות מגריניץ'. כן, גריניץ' עכשיו לקו 0, 180 מעלות משם, מהצד השני של כדור הארץ יש שם קו כזה. מה טוב בקו הזה שעובר מהכותב הצפוני עד הכותב הדרומי, שהוא עובר בים. חוץ מאיי פיג'י, כמעט לא תמצאו שם כלום. אגב, בפיג'י, ההנחיה של הרבנים היא לשמור את השבת 48 שעות מספק. כן, 48 שעות. כי לא יודעים אם זה שייך למזרח או למערב, במהלך ההיסטוריה מספר פעמים הם שינו. כן, אבל יש בין הקצה של אמריקה, אלסקה, הגבול, הקצה של אלסקה, לבין הקצה של סיביר, יש מיצר קטן, נקרא מיצר ברינג, ואם אתם מותחים את הקו מהכותב הצפוני, דרך מיצר ברינג, ממשיכים עד הכותב הדרומי, יש לכם קו שכמעט כולו עובר בים, אם קצת יקמו אותו פה ושם, וזה קו התאריך הבינלאומי, שקובע, כשעוברים אותו, מחליפים יום. הראשונים ש... שמו לב לצורך בדבר הזה, היו הספנים של מגלן. מגלן הוא זה שעשה לראשונה סיבוב מסביב לכל כדור הארץ, כשחזר לפורטוגל שם לב שחסר לו יום. הוא עצמו לא חזר, הוא נאכל על ידי הקניבלים, אבל מה? הצוות שלו. הוא פנה למערב, למערב והפסיד יום. יש גם סיפור הפוך של ז'יל ורן. כן, סביב לעולם השמונה יום, שם הוא מרוויח יום, כי הוא נוסע אל המזרח. בסדר. אז אם כך, יש הכרח, כן? אם הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לשמור שבת, אז זה אומר שיש ימים של חול, יש ימים של קודש. יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה כבר מניח, כלומר, בדאורייתא שיש קו תאריך. כל הבעיה היא, איפה הוא עובר הקו הזה, לפי ההלכה. לא זה שיש ועדה בינלאומית בגרינית שקבעה שזה עובר מצפון לדרום דרך מיצר ברינג, יבוסם להם. השאלה האם ההלכה מסכימה עם החלוקה הזאת או שלא. הדבר הזה נהיה הלכה למעשה במלחמת העולם השנייה, כשישיבת מיר ברחה מפולין דרך סיביר, הגיעה בהתחלה ליפן, אחר כך לסין. ואז הייתה להם בעיה, האם הם עברו את קו התאריך ההלכתי או לא. והיו כאלה שהיו שומרים יומיים שבת בגלל זה. אבל כשהגיע יום הכיפורים, כבר התחילה להיות שאלה קשה, מה עושים? לצום יומיים? לא לצום יומיים, זה קשה. שלחו מברק באמצע המלחמה לשורה של 15 רבנים בארץ ישראל, שיפסקו להם מה הדין. וכולם קבעו, שהם לא עברו את קו התאריך, וימשיכו כמו שהם עשו עד עכשיו, אבל החזון איש שהיה אז בארץ, שלח להם מברק שבו הוא אמר להם שלא, שיוכלו בעשירי בתשרי, ויצומו באחד עשרה בו. כן? ובניגוד לדעת כל הרבנים האלה, עד היום הזה המחלוקת לא יושבה, אם כי הלכה למעשה כמעט ולא נוהגים כמו החזון איש, אבל יש, לפי החזון איש, למשל ביפן, צריך להזיז יום אחד מבחינת ההלכה. בקיצור, הסוגיה הזאת, חלק מהדיון ההלכתי מסביב לשאלה הזאת, בנוי על דברי הכוזרי. כן, כלומר, פה אנחנו הולכים ללמוד מקור הלכתי שעוסק בזה. זה גם נמצא בספר צורת הארץ לרבי אברהם ברכיה מברצלונה, וברזה רבינו זרחיה הלוי בעל המאור, וברמב״ם גם יש על זה דברים. בקיצור, זאת וגם בימינו בשוט בנציון, אני חושב, דן בזה. בקיצור, השאלה הזאת מעסיקה את, במיוחד את הנושאים למקומות אלה עד עצם היום הזה. מה עושה אדם, למשל, שנסע מסין לארצות הברית בזמן ספירת העומר? איך הוא סופר? כן? הוא הפסיד יום. או הרוויח יום, לא כך ברור הדבר הזה. טוב, על כל פנים זה הסוגיה שעומדת להיפתח, לא היום כמובן, כי אם בשבוע שעבר, בעזרת השם יתברך, שלום.